Yevanim, Yevanim, Nikvetsu Alaya, Wawaza, I be Mekashman, Yemo, Wawfartsu. Benay, Benay, Vina, Yemay, Vishmana, Kabushiru, and Hanin. Benay, Benay, Vina, Yemay, Vishmana, Kabushiru, and Hanin. Yvonim, Yvonim, Nigbetsu, Alaya, Wawazai. Money, Yemo, Wofaratu. Notar kan kanim nasa nes la shoshani mayayay me notar nasa nes la shoshani benay benay vina yemay yemishmona kavushiru enahanim benay benay vina yemay yemishmona kavushiru.
כתוב במסכת סופרים בפרק י"ח שיר שהיו הלוויים אומרים בבית המקדש בחנוכה ארוממך השם, בפורים שיגיון לדוד, ביום ראשון של פסח וכו'. אנחנו שגור אצלנו המשנה בסוף תמיד, והפירושה של המשנה הזאת בגמרא בראש השנה למד למד א', שהברייתא מפרשת, המשנה מפרשת את הנימוקים לשיר של יום במשך ימות השבוע. שם בסוגיה בראש השנה לגבי שקלקלו הלוויים בשיר, אז יש גם קצת דיונים על שיר של יום בשבת במוסף, במנחה, קצת יש בסוגיה בסוכה לגבי שירים של יום בימי חול המועד, בחלק מימי חול המועד. אבל נדמה לי שכאן זה המקור היחידי לגבי חנוכה ופורים, וכמובן שזה למשל לא יכול להיות בבית ראשון, גם לא בחלק הראשון של בית שני, כל עוד שחנוכה לא בא לעולם. אבל אחרי ש... עצם הברייתא של מהי חנוכה מעיד ברמיזה על שלבים בקביעתו של המועד הזה, כי כתוב לשנה אחרת קבעום, במילים שלנו בפרספקטיבה היסטורית. כשהיו סמוכים לאירוע אז לא היה כל כך ברור אצלם העניין הזה, או שעוד לא היה מספיק כוח בשביל לקבוע את הדבר, אבל על כל פנים כשקבעום, ואז קופנים לא לפני זה כמובן, כמה זמן אחרי זה הדבר הזה נכנס גם לעבודת המקדש, סתום. אבל הברייתא במסכת סופרים תופסת כדבר פשוט שבימות החנוכה אומרים מזמור למד כשיר של יום, כמעט ברור, כמעט ברור, זה לא מוחלט 100%, מכיוון שבאותה מידה גם כתוב שבראש השנה אומרים פרק ממזיים למנצח לבני קורח מזמור, וכאן אנחנו יודעים שזה לא שיר של יום אלא זה שיר שהיו אומרים בי יום ראש השנה. אנחנו נוהגים לומר זה לפני תקיעת שופר כי יסודו של הארי. אז לכן אני לא יודע אם אפשר לומר בצורה מוחלטת שזה שיר של יום, אבל בוודאי שיש יחס בין מזמור שיר חנוכת הבית בפרק למד בתהילים לבין ימי החנוכה. עובדה היא שיש מנהגים רבים גם אצל עדות המזרח, גם אצל חסידים, הופיע גם בעוד כמה מקורות, שאחרי הדלקת נר חנוכה יש רשימה של פיוטים, של מזמורים, כי הרי למעשה עצם המצווה להדיק נר וזהו. אבל זה לא מספיק, מישהו כמובן בעל מדרגה, אז הוא מכניס בעצם ההדלקה ובעצם הברכה, הוא מכניס את כל מטען ההרגשות ואת כל ההכנות הפנימיות שלו. אבל מי שזקוק לביטויים נוספים, אז הוא מחפש. אז אומרים זמר, אז אומרים זה. אז יש קהילות שבאים, יש פעמים שהם כופלים או משלשים או יותר מזה, וינועם ועוד כמה וכמה מזמורים. אבל על כל פנים, יש יחס בין מזמור למד בתהילים לבין הדלקת נר חנוכה, בין אם בקשיר של יום, בין כמזמור שמוסיפים, אצל עדות המזרח הרי בלאו הכי, מוסיפים בימי המועד מזמורים מיוחדים לכך, ובין אם זה קשור איכשהו גם להופעה עצמה של הדלקת החנוכיה, שאומרים את פרק למד. אז בפשטות, כתוב מזמור של חנוכת, מה, חנוכה של מה? אז כאן כמובן מתעוררת הבעיה. אכן, אותה חנוכה של... מה היא חנוכה? כשאנחנו אומרים חנוכה של מה? אז זה יכולה להיות חנוכה של המנורה. כך היה. זה יכולה להיות חנוכה של הכלים. אמנם בגמרא משמע גם כן לא מוחלט. שהייתה להם בעיה עם שיפודים של ברזל והדליקו במנורה, אבל בספר המכבים כתוב שגם השולחן נטמע. את אבני מזבח ששיקצו מלכי יוון, זו משנה ארוכה. אז גם המזבח יצא מכלל שימוש, גם מהבחינה ההלכתית, ולא ידעו בדיוק מה לעשות איתו, הניחו אותו שם בלשכה. אז חנוכה של אבות הגדול של רב צודק הוא, והיינו כבר מסלסלים בזה בשנים קודמות, שכיוון שגם כלים אחרים יצאו מכלל שימוש בגלל בועם של מלכי יוון, אז היה צריך לחנוך גם כלים חדשים, ומכיוון שרק בפעם הראשונה בימי משה, כשמשכו את הכלים בשמן המשחה, אז מיד עם משיכתם של הכלים, הם היו מוכשרים לעבודה, ואילו מאז ואילך עבודתן מחנכתן, זאת אומרת שמיד כשאתה מתפעל כל כלי בהתאם לזמנו, זאת אומרת אם סיימו את שיפוצה של המנורה על כפתוריה ופרחיה בעשר בבוקר, לא ידליקו נר במנורה, יחכו עד הערב, שנאמר בערב ובבוקר בהתיבות הנאות ידליקנה. זאת אומרת, רק בזמן שלה. עבודתן מחנכתן בזמן העבודה. ולא שלא בזמן העבודה. אמר רב צודק, לפי זה, הרי השולחן עבודתו משבת לשבת. ביום השבת, ביום השבת ירחנו הכהן. פסוק מפורש, בסוף פרשת אמור. אז אם סיימו את העבודה בתחילת השבוע, היה השולחן עומד חסר שימוש. עד לשבת, ובשבת היו חונכים אותו, ומאז מתחילים לתפעל אותו. שבת חנוכה, המעמד המיוחד שלו, זה בגלל לא חנוכת המנורה, זה חנוכת השולחן. כי חנוכת השולחן, יום ההולדת שלה זה שבת חנוכה. כי אז חינכו אותו. אז אם נניח א' בחנוכה חל ביום שני או ביום שלישי, אז ימי החנוכה, ימי החול, שמחתם על חנוכת המנורה. שבת חנוכה, זה לא סתם שהוא חל בימי החנוכה והוא יום טוב, כמובן לעולם הרי יחול מינימום של שבת אחת, השנה יש לנו שתיים, מפני שחונכים את השולחן, חנוכת השולחן. חנוכת המזבח הקטורת כמו המנורה, המים ביום, אולי גם חנוכת, לא זכו לי שהיה, משתמע גם המזבח החיצון, על כל פנים, בזמן שזה מתחיל לעבוד. ואמרנו פעם, לפני הרבה שנים, שהשנה חפי בכסלב חל בליל שבת. הרבי הזקן מאוסטרופצה עשה חשבון, רק המוח המתמטי שלא יכול היה לעשות את החשבון, שבשנת השחרור של המכבים חל חפי בכסלב בשבת. עשה חשבון מתי שהיה המולד וכו'. ואז יוצא לפי זה אף לבפלא, שא' דחנוכה היה יום טוב כפול של חנוכת המנורה וחנוכת השולחן. זאת אומרת, כשאתה אומר מזמור שיר חנוכה, אז חנוכה של מה? וכבר הראינו דבר עוד יותר עמוק. בחגי, פרק ב', נזכר שם, שימו לבבכם, מ-24 לחודש התשיעי. מעטים הם הפרקים בתנ"ך שיש תאריך לנבואתם. בעיקר זה סוף ימי בית ראשון ותחילת בית שני. כדוגמת יחזקאל, כדוגמת חגי וזכריה. הנבואה לחגי באה בערב חנוכה, בכ"ד בכסלו. ושם כתוב, שימו לבבכם, מן היום אשר יוסד היכל השם. אז ניסינו להסביר שהיו כמה שלבים בחנוכת בית שני. חנוכת בית ראשון, כמו שהסוגיה בבבא בתרא בפרק הראשון, שהמלכות יש לה את המשאבים שלה. אז חנוכת בית ראשון הייתה בחד המחתה, מכיוון שגם העבודה הייתה בחד המחתה. אז העבודה נמשכה כך וכך שנים, חנכו את המקדש הראשון בחגיגה הגדולה בת 14 יום, כמי שמפורט בסוף, בתחילת ספר מלכים. בית שני, מפני שהיו אמצעים דלים, אז הם היו בונים את זה שלבים שלבים. וכנראה שבהתאם לשלבים הם גם היו עושים כל מיני חנוכות כאלה. לכן כשאמר חגי, שימו לבבכם למין היום אשר יוסד היכל השם, זה כנראה היה עוד איזה שלב בחגיגה הזאת. ולכן כ"ד בכסלו, שהוא היה היום של אחת החנוכות, כנראה נשמר בחגיגיותו במשך השנים, וכשזמן מרובה אחרי זה, עירה חגיגת חשמונאים, כך רמז רב יעקב עמדין בספר התשובות שלו, בשולחן ערוך מור וקציעה, בסימן תפריש עין של תחילת ימי החנוכה. אז שם, אז הוא אומר, למה יש יום טוב? הוא אומר, וזה דבר שלא שיראו אותו הקדמונים. כנראה שבפרק הזמן שבין תחילת בית שני לבין בית חשמונאי הייתה נשמרת חגיגה כזאת. וכשהדבר הזה יראה, וזה חל בחב דלת, וכבר לפי מה שאמרנו עכשיו, אם זה חל בחב דלת, אז אפשר הרי לחנוך את המנורה, במקרה שלנו גם את השולחן, רק באור לחפי, אז הם שמחו שמחה רבה, על הדרך שמשמע יקום, מסכים לי. זה עצמו היה להם בעיה. הם עומדים לחנוך, נו, מי יהיה אמר שהם קיבלו לדעת של מעלה? אבל אם הם בדקו וראו, שגם בימי הקדמונים היה דבר כזה, גם שם היה איזה מין יום טוב של תחילת העבודה, נחה דעתם, על הדרך. אני מביא רק לדוגמה. כולם יודעים שאטבש, זה כתוב הרי אפילו בסידורים, את החשבון של א' דפסח יחול באותו שבוע, באותו יום בשבוע שחל תשעה באב, ב' שבוע וכו' וכו' וכו'. יש שישה סימנים. האחרון, זין דפסח, אין לו בן זוג בכל הסידורים, בכל הספרים. זין עין אין לו בן זוג. שמעתי שכשבדורותינו גילה מישהו, מספר שנים אחר הקמת המדינה, זין עין, לעולם ביום שיחול יום העצמאות, זין דפסח יחול יום העצמאות, זין עין. כשאמרו את זה לרב חרלאפ, הוא יצא מגדרו מקורת רוח. איך אני מסביר לעצמי את העניין הזה? שנה אחרת כבר הוא, מי יאמר שמכוונים כמו שראוי לכוון, שכך גם הסכימו למעלה? אז אם יש איזה סימן, איזה איתות, אז האיתות הזה הוא חזי להצטרוף שזה מהותי. כשקבעו בית חשמונאי, הם קבעו בחפי בכסלו, מכיוון שכך היה לוח הזמנים. עד שתיארו, כמו שכתוב בספר המכבים. כשהתברר שזה כבר היה יום טוב בראשית בית שני, זה איתות. אז כשקבעו ואמרו שבחנוכה אומרים מזמור שיר חנוכת הבית, לא כל כך ברור חנוכת הבית על מה. האם זה חנוכת הבית על הבית עצמו? האם זה על המזבח? האם זה על השולחן? האם זה על המזורה? ויכול להיות שזה על, על הרבה דברים ביחד. על כל פנים, הברייתא הזאת במסכת סופרים, שאומרת שבחנוכה אומרים מזמור שיר חנוכת, הוא כנראה התייחסות או לכל השלבים של חנוכה, או לאחד מן השלבים של חנוכה. על כל פנים, יש יחס בין האירוע ההיסטורי לבין אותה כותרת שנתן אותה דוד מזמור שיר חנוכה. אלא, זה עצמו שדוד נתן אותה, היא גם כן צריכה הסבר. על מה? ועל מה הזה? אז בפשטות, אם אתה אומר על ביתו של דוד, ניחא. אבל אם זה על בית המקדש, דוד לא זכה לראות אותו. אז אתה נזקק לכמה הסברים, יש גם מקורות בחז"ל. דוד תכנן לא רק את הבית, הוא תכנן גם את טקס החנוכה. הוא מסר את נפשו, הוא לא זכה, הייתה לו מניעה. אז הוא אמר, לכל הפחות אני רוצה שאני אשתתף בחנוכה, בזה שישירו בחנוכה את המזמור שאני חיברתי לכבוד זה. הוא כל כך רצה לחיות את זה, שהוא חיבר מזמור, ואותו מזמור ישירו בחנוכת הבית, אם נפרש זה כבית המקדש. בסדר. היו אומרים לנו, יש הרי לפעמים תרגילים בחיבור, נותנים לך כותרת, מלא אותה תוכן. כתוב, מה יש על זה? היו אומרים לנו, הכותרת מזמור שיר חנוכת הבית. מה מצפה אדם שיהיה תחת הכותרת הזאת? היעדים של הבית, כמה השקעה הייתה בבית, מה, בערך מה שיש בתפילת שלמה, תפקידים, סדר, המתפללים, כל מה שיש. וכשאתה פותח מזמור שיר חנוכת הבית, אם נוריד את הכותרת, זה שיר הודיה על מי שהיה חולה ונתרפא. כך משמע מי בתרפאיני, בין אם נפרש שהייתה רפואה פיזית, בין אם נפרש שהייתה רפואה נפשית, היא גוף הקשה, לא חשוב, אבל על כל פנים, זה הפשט הפשוט. ואז כמובן נשאלת השאלה, אם זה מזמור על מי שהיה נתון במצוקה, וניצל מן המצוקה הזאת, למה הלבישו לכותרת של מזמור שיר חנוכת הבית? נשאל אחרת, למה בחר דוד לחנוך את הבית בשיר פרטי על הצלה פרטית? אם כבר נניח שזה שיר הודיה, אז היה מתאים מאוד שיהיה שיר הודיה על צרת רבים ועל הצלת רבים. למה דווקא הדבר הזה? התקנה לומר אותה בתפילת שחרית היא מאוחרת. יש מקומות אפילו שאומרים אותה בלי הכותרת. ואז גם זה, בין אם זה נוסח אשכנז, בין אם זה נוסח ספרד, זה לא נפקי מיני עכשיו. אז גם זה עצמו צריך, אז כאן אפשר כבר להסתדר. הבעיה הגדולה של, בייחוד אמירת פסוקי דוד נמרא, של התפילה כולה, זה השגרה שהלב נעשה גס בה. ועוד פעם אותו סידור, עוד פעם הכל מקוצמה, עוד פעם את הדבר, עוד פעם. זה בכלל לא רענן. מזמור שיר חנוכה, אתה משער לך איך אמרו בפעם הראשונה מה שנקרא אצלנו הצגת בכורה. איך אמרו בפעם הראשונה את מזמור שיר חנוכת הבית, שהכל היה חדש, הכל היה, כולם ערוכים לקראת החנוכה. אז אמרו את זה בעוצמה עצומה. ככה תגיד פסוקי דזמרה. יש באמירת מזמור שיר חנוכת, יש תמרור, איך לומר? בדיוק כמו שבנוסח אשכנזי הספרד שאומרים הודו. מי שיבדוק איפה כתוב הודו בפעם הראשונה. הודו בפעם הראשונה כתוב בדברי הימים א', נדמה לי פרק ט"ז. זה היה השיר שדוד קבע שישירו לפני הארון, בזמן שהעלו את הארון מעיר דוד. בין זה לבין מזמור שיר חנוכת הבית יש מכנה משותף גדול. שניהם נאמרו בלכתחילה. שניהם נאמרו בטקס ראשוני. והבעיה הגדולה של התפילה שלנו, שזה נעשה לנו שגור, שזה נעשה לנו דבר ישן. וכאן ציווי סמוי, לומר אותה באותו רעננות, באותה שמחה, באותה לכתחילה, כאילו זה בפעם הראשונה, כאילו זה חנוכה, כאילו כאן, עכשיו זה, זה, זה ההופעה הראשונה של הדבר. על כל פנים, בזה אתה מסביר את מזמור שיר חנוכת, אבל אתה לא מסביר את התוכן. אז נאמרו כמה סברות, יכול להיות. אך המקדש יסודו רבין. זה מצווה מוטלת על הציבור. כי עיר שחוברה לה ירדיו, שעושה את כל ישראל חברים. יש ביסוד הזה סיכון מבחינת הבנייה האישית של הפרט. במינוחים מודרניים קוראים לזה סכנת ההימון. הימון, להיות המוני. כשאתה המון, כשאתה הופך להיות חלק של ציבור גדול, אז יש לעתים שהפרט שלך מתשתש. דווקא מפני שהמקדש הוא יסוד של רבין, דווקא מפני שהמקדש הוא יסוד שיבוא כל בשר, אז אולי אתה תשכח את היחידיות שלך, אולי אתה תשכח את האישיות הפרטית שלך, אז חנכו את מזמור שיר חנוכת, חנכו את המקדש בשיר שכל כולו פרטי, שכל כולו שיבתי, תרפאיני, אליטה, יורדי, אני עמדתי בסכנה. ואני עמדתי בסכנה, ואני כפרט מודה. זה לא שאני עושה את זה עם ציבור, אלא אני לבד. הדוגמה, כשנקדים עוד בן גוריון, היה לו חשש שהוא עשה דברים מפני קידוש השם והוא לא נענה, אז הוא נכנס למקדש, הגמרא בגיטין, הוא נכנס למקדש ועמד בפינה בתפילה ואמר, הודה שיש לך אהובים בעולמך. זה תפילת יחיד נטו, וזרחה השמש ונקדה לו חמה. הנה דוגמה איך המקדש מהווה תפילה של יחיד שהוא מתייחד עם הקדוש ברוך הוא. אולי אחת ההוראות של מזמור שיר חנוכת, דהיינו שיש מעמד ליחיד, גם אם המבנה כולו וכל המציאות של המושג הזה הוא של ציבור, אבל אין החובה ואין העניין הציבורי מטשטש פה את היסוד הפרטי בדבר הזה. עומק העניין של היחיד בחנוכה הוא למעשה בקריאת היום. בקריאות היום. שיהיה מפורסמת, שהרמב"ן כבר טיפל בה, ומאז מטפלים, קורבנות הנשיאים, מראה במגילה, בחנוכה קוראים בקורבנות הנשיאים. שדם אשר את מטמא אתה יודע רק מריבוי. אנחנו מכירים יפה שהתורה היא קמצנית. לא מדברת מה שלא צריך. ופה חוזרים 12 פעמים על אותו דבר. הרבה יותר פשוט והרבה יותר יעיל היה, שהיה כתוב קורבן אחד, ואחר כך היה, וכן הקריבו אחרים, וכו' וכו', הייתה נניח מופיעה של הרשימה. אבל קורבן, פרשת נשוא, אגב, הפכה להיות הפרשה הגדולה ביותר בתורה, בגלל הכמויות הללו. אז למה היה צריך? היסוד של הרמב"ן, ולמעשה הוא הלך בעקבות המדרשים, שלמרות שהיה שוויון טכני, חיצוני, בין כל המרכיבים, כל אחד מן הנשיאים הביא בכוונה אישית פרטית מיוחדת שחברו לא היה לו חלק בה. מה היו הכוונות? יש כמה מציאות. אחד הדברים מופיע במדרש רבה, כשהמדרש עושה חשבון, איך כל אחד, חיצונית אמר אותה, אבל זה איתים כאן מחשבות וזה איתים כאן, שום דבר לא היה דומה לחברו, כי כל אחד היה לו את השביל שלו לעבודת השם, את הדרך שלו, את הכוונות שלו, והוא לא יכול היה, אז אם היה כתוב וכן וכן וכן, איך לא יוצא בדבר הזה. זאת אומרת, שחנוכת המזבח, והיא החנוכה הראשונה, זאת חנוכת המזבח. שמשם אנחנו לומדים את כל היסוד של חנוכה, של לחנוך דברים וכו'. והקדוש ברוך הוא נתן את ההדרכה לזה, היא ביסוד של הפרט. כדי שהבית הזה, כדי שהמסגרת הזאת של עבודת שמיים, תיעשה בצורה התואמת את כוחותיך, את סגולותיך, את נטיותיך, את כוונותיך, שהם יעלו לרצון. אז ממילא כשבא דוד לומר מזמור של חנוכת בית, הוא למד פרשה חומש, הוא ראה מה הדגם, איך היה בימי משה, בימי משה הקדוש בחוץ ציווה, כל אחד יביא לחנוכת המזבח, והתורה העריכה. דוד יקרן את הרמב"ן הזה, את היסוד הזה. ואז הוא אמר, בסדר, אני אעשה אותו דבר, מזמור של חנוכת הבית בשיר יחיד פרטי. כשבאו במסכת סופרים לקבוע שבחנוכה יגידו ארוממך השם כי בליטני, מזמור של חנוכת הבית, תמנו פה עומק עוד יותר גדול. כבר דיברנו על זה בהקשרים אחרים. משה קיבל תורה מסיני, ראש המסורת, שרה ליהושע. ואחר כך, מתחיל רבים. יהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים לכנסת הגדולה. רשימה של קבוצה, יצירה קבוצתית. מי זה זקנים? זקנים. מי זה נביאים? נביאים. מתנגדים. אז תאמר שבאמת אנחנו לא יכולים לעקוב אחר הרשימה השמית. לא היא. רמב"ם מפורש, ביד החזקה, רמב"ם בהקדמת המשנה, יש רשימה של כל הזקנים, זהו בית דינו וזה, ויש רשימה עוקבת של כל הנביאים, יש רשימה של כל המסורות. לרמב"ם זה היה חשוב מאוד, כי שהרמב"ם בצורה מאוד משמעותית סיים את הרשימה, נמצא שכולם מהשם אלוקי ישראל. זאת אומרת, הרמב"ם רצה לשלשל את המסורת בצורה שמית בשביל להדגיש את האותנטיות של המסורת על הדרך של הכוזרי. אלא מה שעשה הכוזרי בצורה של נוסחה כללית שאני יכול לעקוב איך המסורת נמשכה, אמר הרמב"ם, הנה תלך הרשימה. הרמב"ם עשה את זה ביד החזקה, עשה את זה ב... אז זאת אומרת שבמקורות חז"ל יש את כל המסמכים. אז חוזרת השאלה, אז למה, בין אם נפרש ש... ראש מסכת אבות ראוי היה שיהיה בתחילת המשנה, הרמב"ם עשה את זה בתחילת המשנה, אז רבי מטעמים שלא קבע את זה במסכת אבות, אבל שם אותה רשימה. עובדה היא שמשיערי כנסת הגדולה הולכת רשימה, רשימה שאתה יכול לקרוא, אנטיגנוז, שמעון הצדיק, אנטיגנוז, זוגות, אתה יכול ללכת כל אנשים מבית הלל, עד קרוב לחתימת המשנה. אפילו יש שם בסוף, הגרא כבר העיר שם, לא מדבר על, על, על הברייתא של קניין תורה, אני מדבר על פילוסוף פרק חמישי, גם כי יש כבר על הגבולות של חתימת המשנה. יופי, אז אתה יכול לעשות את כל הרשימה הזאת. ואם למרות כל הדברים האלה, אז המשנה מדגישה את הקבוצתיות של זקנים, ואת הקבוצתיות של נביאים, ואת הקבוצתיות של כנסת הגדולה, ומי שירי כנסת הגדולה ואילך, מתחילים שמות אישיים. היו שואלים אותנו, לא כל כך חשוב לנו לדעת. כבר לא מדבר על היסוד החינוכי הגדול. כל האומר שמוע, יראה בעל שמוע עומד לנגד עיניו. אתה מחייץ. אתה, אם אתה ירבלי, אתה מנסה לדעת, לשפר אותו, באמת פרשנות טובה של מסכת אבות, או סתם, כשאתה לומד, אתה רוצה לדעת מי זה הרב שימן הזה? מה? מי? איפה הוא מתמקם לך? חשוב. יראה בעל שמוע לנגד עיניו. אבל אתה לא יכול לראות את בעל שמוע של נביאים. פתאום אתה נזכר, כן, יש אחיה שילוני ובית דינו. כשאתה מתחיל לעשות רשימה, או כשאתה מתחיל להזקנים, כל הזקנים שחר יהושע, מין קבוצתיות כזאת. ולמה דווקא מי שמעון הצדיק גם כן היה יכול לומר, ואחר כך באו הזוגות, למה לא, זה גם כן יכול לקבוצתיות, ואחר כך באו תנאים, גם כן קבוצה, ולמה עשו את זה ככה? אז יש ברב צודק כמה וכמה דקדוקים בדבר הזה. דיון בעצם הביקורת על דברים שאתה אומר ואתה מבקש לעיין בהם, יש מכנה משותף. הנוגה הזאת, כשירדה ליוון, גם זה כתוב בספרי ההיסטוריה והספרות, הולידה את מקצוע הביוגרפיה. לא היה מקצוע ביוגרפיה בספרות העתיקה, עד שבאו חכמי יוון. יראה, מה זה ביוגרפיה? יראה בעל שמוע לנגד עיניו. יראה, עם מי יש לו עסק? לספר מעללים של אישים דגולים, זה פטנט יווני במקצוע ביוגרפי. אז המקביל של אותה סתימות ציבורית בהנהגת העולם, בישראל זה זקנים, נביאים, כנסת הגדולה. וכששם, בחצי האי האיגאי שם, בא איזה יסוד של ביוגרפיה אישית, בא יסוד של אנשים מיוחדים, אז בישראל אתה שומע איך בקדושה יש שמעון הצדיק, זה הנהגה אחת שלבשה פרצופים שונים בהתאם לכל מיני נתונים שהיו שם בשטח. היסוד של הפרט, היסוד של, שאני יכול לספר את תולדותיו, כשהוא מתחיל מימי אלכסנדר וההלניסטיות הזאת, הוא שהביא לכך, או שההפך, או שמה שהיה כאן זה הביא לשם, זה לא משנה, אני מדבר עצם הדבר על הביטוי הכפול של סיפורים מכאן ואילך, לא ציבור, לא עניינים של כלל, אלא של פרט. מה שכתוב בחצי משפט במסכת סופרים, שבחנוכה אומרים מזמור שיר חנוכת הבית, שהוא שיר על חנוכה, אבל יסודו בפרט, הפרט הזה מעמיד בעומק את העניין של הפרטיות האישית הזאת, של האחד שמתפתח והולך ועומד נגד עולם ומלואו, הוא מבקש להבין אותו, הוא מבקש לומר איך אני לעומת מה שאני רואה כאן בעולם כולו. זה בפשטות מה שאנחנו אומרים בחנוכה, אומרים מזמור שיר חנוכת הבית, או ממך, אותו פרט, אותו שיר על הצלה פרטית שנבחר לבטא את החנוכה, בין אם זה חנוכת המזבר, בין אם זה... אלא שבקשר לחוכמה יוונית ולניצחון על יוון, יש פה עומק עוד יותר גדול. במקורות חז"ל, אנחנו מוצאים שלושה מושגים הקשורים לתרבות יוון. לשון יוונית. לשון יוונית, דיון במשנה במגילה, איך התורה מתרגמת לכל לשון. לשון יוונית יש לה מעמד בפני עצמו. יופייפותו של יפת בועלי שם. והלשון היוונית היא הדבר היותר ניטרלי, הפחות בעייתי. יש בו אפילו איזה צד של חיוב, יופייפותו של יפת בועלי שם, מלשון יוונית. כך וכך ילדים היו בבית אבא והם דיברו לשון יוונית, בין שהיה צריך לזה עם המגע עם השלטון, עם התרבות האחרת. אבל על זה כמעט ולא היו בעיות. דרגה שנייה, חוכמה יוונית. חוכמה יוונית זה כבר בעיה. חוכמה יוונית, אפשר ללמוד אותה, שעה שלא יום ולא לילה, יש מצווה ללמוד תורה, מה אתה עושה בחוכמה יוונית, האם חוכמה, גזרו על חוכמה יוונית, אבל תמיד השאירו עוד איזה פרטים שאפשר כן להסתדר עם חוכמה יוונית. בלשון בת ימינו נאמר, היחס בין לשון לבין חוכמה, הוא היחס בין מסגרת טכנית לבין תכנים פנימיים. הלשון זה אמצעי טכני. בעומק העניין, הטכניקה הזאת הופכת לכבר מהות, לשון הקודש. אבל בפשטות זה מסגרת. מסגרת שאתה יכול להחליף אותה בלי שום בעיות. חוכמה זה כבר תוכן פנימי. אז המסגרת היא לא כל כך מהותית, אבל החוכמה זה כבר דבר הרבה יותר מהותי. אבל יש דרגה שלישית. ששם גם אם אפשר להסתדר עם חוכמה יוונית בתנאים מסוימים, זמר יווני. אחר, מראה בחגיגת יתווה וכולי, שלא פסק מפיו זמר יווני. ואין אם תפרש זה אומר, הוא זה, לא חשוב עכשיו זמר יווני. מה זה זמר? כשנתרגמה התורה ליוונית, היה קשה לעולם, כיום שנעשה בו העגל. מה היה שם בעגל? כשמשה היה למעלה במרום, ואמרו לו, רד לך, רד כי שחט עמך, אז הוא עוד לקח איתו את לוחות הברית. למה הוא לקח? הוא ידע כבר מה זה עשה למטה. הוא לקח איתו. כשהוא הגיע למטה, ומה הוא ראה? וירא את העגל ואת המחולות, אז הוא שבר אותה. משמע שהיה רואה את העגל לבד, זה לא היה שונה ממה שאמרו לו למעלה. הוא ראה את המחולות, המחולות הם אלה ששמטו את ידיו, מה פרוש? מתי אדם רוקד? מתי הוא מגיע לשיא? כשזה מתרקד לו, כשכל הנפש שלו, זמר, שירה פנימית, כתוב את זה בפרשה, קחו לכם מזמרת הארץ, לכל ארץ, אומר רב נחמן, יש זמר משלה, יש לה עולם פנימי. במילים אחרות, אם אנחנו נבדיל בין מסגרת לבין תוכן לפני פנימיות, זמר יווני, אתה כבר שר לזה? אתה שר מפני שזה ערך נאצל בשבילך. זה לא חוכמה ספקולטיבית, זה לא איזה משחק שקמת, אתה עושה פה, הולך שם, איזה פרנסה של השכל. זה הנשמה שלך כבר, או אחר לא יפסק פיו מזמר יווני. אז מה הפלא? כשהוא נכנס שם לבית מדרש, הוא ראה ילדים יהודים לומדים בחדר, והיו ספרי מינים נושרים מחיקו. כבר אמרתי בשמו של הרב קוק. מה זה נושרים מחיקו? למה לא כתוב נופלים מחיקו? למה לא כתוב יוצאים מחיקו? נושרים זה מילה מיוחדת. אומר, נושרים זה מילה שמעידה על יסוד אורגני. פירות הנושרים. דבר שהוא חלק ממך, ואתה מטפח אותו, אתה מצמיח אותו, אתה משמש לו חממה. הוא גדל אצלך. מי שאומר זמר יווני, אז ממילא הוא החממה המולידה את האפיקורס. אז מתברר שגם הלשון וגם החוכמה הם לא כלים בדרגה זאת או בדרגה אחרת. הם קשורים כבר לעולם הפנימי שלו. היר את העגל ואת המחולות, אז שבר את המחולות. אז עבדה כל תקווה. זמר יווני, שאתה שר כבר לזה. זאת אומרת, גם הנשמה שלך. להגיד מזמור שיר חנוכת הבית, זה להגיד זמר יהודי. זוהי התקנה. לומר בחנוכה מזמור שיר חנוכה, זה לא סתם להגיד. זה להגיד עם כל הנשמה. זה להגיד עם כל הפנימיות שלך. וכשאתה אומר עם זה, אז אתה מבטל באמת את הכוח של זמר יווני, אם הוא נגע אי שם בקצה המחנה. יש דיון בפוסקים. על סעודות מצווה בחנוכה. אז המסקנה של הרמה, שאם עושים בחנוכה סעודה, ואומרים שירות וזמירות ותשבחות, זה הופך להיות סעודת מצווה. למה דווקא כאן, תמיד יש אומרים זמירות ותשבחות. מפני שזמירות במסיבות של חנוכה, זה התיקון של זמר יווני. זה כמובן עוד יותר עמוק, אבל זה אני אגיד כבר בקיצר גדול. זה קשור למה שאנחנו מדברים בלילות שבת. שיר זה רוחב, זמר זה בלימה. יש בהרכבה של שיר ומזמור את היחס הדיאלקטי לתרבות היוונית. יש מצד אחד אמין במינו מחריבה, יש מצד אחד את עצם הפגישה הזאת שהיא ערת אסון, ויש מצד שני את יופיפותו של יפת. יש מצד שני את היינו נקראים ולדאמו חדם אמנותה. היחס לתרבות יוון זה מזמור שיר חנוכה. בחנוכה תגיד גם שיר וגם מזמור. ורק אם תדע לשמור על האיזון ועל המינון הנכון בין השיר לבין המזמור, אז יש לך חנוכה יהודית. לומר במסיבות של חנוכה, זמר יהודי, לומר זמירות ותשבחות. בני בינה שירו רננים. בני בינה, בשביל להגיד שירו רננים בחנוכה, מה צריכים להיות בני בינה? תגיד, כל אחד יכול להגיד. צריך לדעת להגיד את השיר. ואז אם אתה באמת מבין מה נקודות חיוביות יש שאין להן קרב עליהן ברוך הדמם נותה, ואתה מבין כמה זה מסוכן אם אתה לא יודע לשמור את האיזון הזה, ואם אתה יודע מה המשמעות של המון ומה המשמעות של יחיד, ואתה יודע מה פירוש שאתה הוא זה שמבקש לעמוד ולהודות לקדוש ברוך הוא, אז אתה מבין יפה מאוד מה הוא אמר, אז אגמור בשיר מזמור.